כשחשבתי על השיחה היום, חשבתי לקרוא לשיחה הרעש מכיל גם את השקט, ועכשיו שראיתי את זה, אני לא בטוחה שעל זה אני מדברת, אבל יכול להיות שכן. אז האמת שגיליתי שהגעתי לכאן עם שפעת, אז יכול להיות שאני אהיה פחות ממוקדת. שזה גם לא הצד הכי חזק שלי ממעלה. מה יהיה? ובאמת אני אתחיל, גם כי זה עלה בקבוצות, השאלה המאוד רלוונטית, מה בעצם מתרגלים בין להישאר עם הנשימה לבין להיות עם כל מה שיש. אז באמת בתוך המסורת, אולי בכל המסורות בבודהיזם וגם בתרוואדה, גם במסורת שנותן לנו כאן את הבסיס ואת ההשראה, יש תרגול שנקרא סמטה, שזה מתבסס על פיתוח הריכוז, ויש את הויפאסנה, שזה להיות ולראות ולחוות ולהיות בתשומת לב עם כל מה שיש. הריכוז מאופיין על ידי שלווה, תחושה של שלווה ורוגע ונועם, ואני חושבת שכל מי שכאן חווה אפילו דקה של רצף עם הנשימה, אולי הרגיש שזה היה מאוד נעים. אפילו אם לא היה בזה איזה תוכן מרגש, יש משהו בדבר הזה שהוא גם, אני חושבת, מאוד תרפויטי, פיזיולוגית ומנטלית. והוא מאופיין על ידי בחירת איזשהו אובייקט, שכאן אנחנו בוחרים לרוב את הנשימה, והניסיון להביא תשומת לב רצוף עם האובייקט הזה. ואפשר לפתח ריכוז כדי להעמיק את הדרך הזאת של הריכוז, והיא דרך בפני עצמה. אפשר לפתח ריכוז ולהגיע למצבים יותר ויותר מעודנים ויותר ויותר צלולים, וממש היא דרך בתוך המסורות שמגיעה לכל מיני מצבי תודעה לא שגרתיים. ואפשר לפתח ריכוז מספיק בשביל לתרגל ויפאסנה, שזה לרוב הגישה שלנו כאן. אבל באמת יש איכות, וזה איזשהו שלב בדרך, וכל הזמן יש לאיזשהו ביטוי הריכוז הזה. וזה מעניין לחשוב על איזה יכולות המיינד יכול להגיע אליו, זאת אומרת איזה עוצמה יש לכלי הזה. בדיוק סיפרו לי על מישהו שהוא אלוף העולם בצלילה ללא ציוד, והכי הרבה זמן שהוא היה במים בלי לנשום, 17 דקות. באיזה רעיון שאלו אותו איך הוא מצליח, מה הוא עושה. אז הוא אמר, נראה לי מעניין לנו, הוא אמר שהוא נשאר נורא נורא קשוב לרצון לנשום. אז יש שם גם כמובן הרבה מיינדפולנס. זה מאוד מאוד עדין, הרצון לנשום. אפשר לחשוב שאצל רוב האנשים תוך 20 שניות הדבר הזה נהיה דופק על הדלת, חייב לנשום. על הרצון, וכך הוא מרחיב. בהקשבה הזאת הוא מרחיב את היכולת. אז באמת ריכוז זה משהו עולם ומלואו לגלות. המסורת הזאת, לרוב צריך הרבה זמן לפתח ריכוז. צריך יותר באמת לריטריטים האלה של השלושה חודשים, או לנזירים במנזרים. יש המון המון זמן לייצב ובאמת עולם ללא פלאפונים, ובאמת עולם ללא משימות, ובאמת עולם ללא ילדים קטנים. כל הדברים האלה. אז נאמר באמת על הדרך הזו של ריכוז שהיא דורשת הרבה הרבה תרגול, שהיא גם לא בהכרח מביאה לתבונה, לחופש, לשחרור. שזה באמת יותר הנושא או המיקוד של תובנה. שמעתי בדיוק ביטוי שרוצים להשתמש בריכוז כמו שמכינים זהב לצורפות, לפיסול. שזה משהו שמגיע לטמפרטורה ולמרקם המדויק, ואז אפשר לעבוד איתו. אז אנחנו, זה שימושי לנו להשתמש במיוחד במחשבה הזאת של ריכוז כחומר שמספיק גמיש, מספיק נוכח, מספיק זה, בשביל להביא אותו לשירות של, של המודעות, של הנוכחות. אז עכשיו באמת השאלה, אני חושבת שזה הרבה יותר שאלה, מה זה נוכחות? מה זה מודעות? מה זה מיינדפולנס? מה זה תשומת לב? איך בכלל אנחנו יודעים? כי אני חושבת שהחוויה של מודעות יכולה להיות מאוד שלא כמו הרצף עם הנשימה, יכולה להיות מאוד מאוד שונה. היא יכולה להיות הרבה אובייקטים, היא יכולה להיות דבר אחד, דרגות שונות של קרבה, ובאמת חוויות שונות, אם זה מודעות לרגש, או אם זה מודעות לתחושה. אז אולי משהו עולה לי כהגדרה או כשאיפה גם, זה הידיעת הדבר לפני מילים, לפני השוואות, לפני ידע שבא מהעבר. אם אנחנו חושבים על לטעום איזה פרי, אז החמצמצות והמתיקות או הבוסר או מה שנוגע לנו בלשון ובתודעה, לפני השם של הפרי, או הידיעה שזה האהוב עלינו, או הלא אהוב עלינו, ובאיזה עונה, וכמה קילו צריך לקנות כדי לייצר עוד משהו. והמטרה של המיינדפולנס זה באמת לפתח את התבונה, ולפתח את יכולת החופש שלנו, את החופש שלנו. אז בניגוד לריכוז שבו אנחנו בוחרים משהו לדבוק בו, כאן הגישה היא ההפך. אנחנו רוצים לכלול כל דבר באמת שמגיע. אנחנו רוצים לפתוח את הבית, לפתוח את הדלתות, לפתוח את החלונות, לא לבחור, לא להעדיף שום דבר, ובאמת לראות אם אפשר עם כל דבר להיות, את כל דבר לחקור. אני חושבת שהתכונה הבסיסית כאן זה שאנחנו לא, בניגוד למה שאמרתי, האילוף של הגור, אנחנו לא כבני אדם ניתנים לאילוף. זה לא שאנחנו יכולים לשבת ובאמת לרצות ליצור איזשהו מצב, ומרוב מספר פעמים שנצליח להיות רק במחשבות חיוביות או רק באיזשהו משהו, נצליח לשנות את עצמנו, לאלף את עצמנו, להיות לפי איזשהו מתכון. אלא שהתהליך של הטרנספורמציה, שיש אותה, קשורה באיזושהי הרחבה של היכולת שלנו באמת להיות בקרבה ולהכיר כל דבר. להכיר כל דבר שעולה. והמורה ההודי, ניסר גדאטה, אמר שההערה, ה-enlightenment, זה ממש אינטימיות עם כל הדברים. כל הדברים. זה... אני חושבת שזה עוזר לזכור את זה, גם כשאנחנו יודעים את זה ושמענו את זה, כי תמיד יהיו את האי אלו דברים שאותם אנחנו באמת לא רוצים לכלול. לא את הישנות, לא את המשהו, וכמובן בחיים. אז אם ריכוז או סמטה מתעניין באובייקטים, שבמים, בנשימה, בשאיפה, בנשיפה, הויפאסנה מתעניינת בחוויה שלנו, ואיך אנחנו חווים את הדברים. אז אם למשל, אנחנו מאוד מחדדים את היכולת שלנו לשמוע איזה ציוץ של איזשהו ציפור, אז היכולת להבחין, ואפילו לדעת איזה ציפור, זה בתחום של הריכוז. אבל הידיעה של עצמנו שומעים, ואיך החוויה של השמיעה, זה בתחום של המודעות. ואנחנו לומדים עם התרגול, עם החקירה של החוויה שלנו, לאורך כל ה... כשאנחנו נחשפים למגוון הולך ומשתנה כל הזמן של תוכן, שהכלי הזה, שהמיין, שהמודעות, הוא מעבר לתוכן ולא מוגדר על ידי התוכן. וזה לימוד מאוד מאוד עמוק, שהולך ומתבסס. ושמעניק לנו, או מקור של החופש שאנחנו מוצאים, שגם מצבים של כל דבר, שאנחנו מצליחים לראות את החוויה, קצת לקלף את עצמנו, קצת אחורה ולראות את החוויה, מלמד אותנו שהדבר הזה הוא לא מי שאנחנו, הוא לא מגדיר אותנו, הוא לא כל מה שאנחנו. הלימוד הגבוה בבודיזם זה לימוד או עובדת האין אני, אנאטה, שאין ממשות למבנה הזה שאנחנו מזדהים איתו ומתייחסים אליו כאני. בעצם זה בא להגיד שעם החוויות עצמן אנחנו יכולים לזרום, אנחנו יכולים לחוות את העצב, את הפחד, את הקושי. אנחנו מסתבכים, זה כמו שאמרתי קודם, הפרי. הרגע של המגע עם הדבר הוא בסדר, הוא נסבל. אנחנו מסתבכים עם כל התוספות. עם כל ההגדרות, עם כל ההזדהויות, עם כל השיפוטים, עם כל התוספות האלה למנה, שבעצם אנחנו שולפים אותם מהניסיון שלנו מהעבר, והופכים אותם, הופכים את כל הדבר לדביק וסמיך ומגדיר אותנו, ויוצרים לעצמנו הרבה פלונטרים, הרבה יש. קראתי בספר דימוי כזה של ענן, שנראה כל כך, שאפשר להחזיק אותו ביד, ענן אפור, שחור, סמיך, אבל בעצם המולקולות הן ריקות, אין שם כלום, אפשר להעביר ככה את היד. הרבה מהעניינים שלנו נראים ככה, רק שלפרום את הדבר מצריך את המפגש הזה עם עצמנו, מצריך את הבירור הזה של מהי החוויה ומה אני מוסיפה. אז התרגול לי לשאוף להבנות מאוד של מה זה אנאטה, ובאמת היום נזכרתי במורה ג'וסף גולדסטין שהולך לתת כאן ריטריט ארוך בשבוע הבא, נתנה לי עוד מעט זמן בכל המועד, שהיה לימד ב קורס של שלושה חודשים, וזה היה איפשהו בתוך השלושה חודשים האלה כשהמתרגלים שאלו אותו, בתור שהבינו שהוא הגיע להישגים כאלה, מה החוויה שלך של אנאטה, של no self. אז היה מין רגע של שקט, וככה לפי הסיפור של מישהו שהיה שם במתרגלים, כולם חיכו לשמוע את משמיים, זאת אומרת, על מצבים מיסטיים, על לא יודעת מה, היו שם הציפיות, והתשובה הייתה, אני לא לוקח את עצמי יותר מדי ברצינות, ואני משמח את החברים שלי. שזה חשוב להוריד את הטיצ'ינג הזה לרמת הפשטות שלהם. איך אנחנו חווים את עצמנו כשאנחנו מקלפים קצת מהתוספות, מההזדהויות, מהדביקיות של הדברים. יש אמירה בזן, אם אתה מבין, הדברים הם כפי שהם, ואם אתה לא מבין, הדברים הם כפי שהם. אז אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, כי ההבדל זה באמת בחוויה, בכלילות או תקיעות של החוויה. ההבדל הוא בדוקה, בסבל. אז קצת על חמשת המבקרים, חמשת האורחים, חמשת המכשולים, גם לאור מה שאמרתי בין הסמטה, בין הריכוז לבין הויפאסנה או המודעות או תשומת הלב, אנחנו יכולים לראות את האורחים האלה כמכשולים, שבאמת אם אנחנו מוטרדים כשבא לבקר אותנו תחושות של כיווץ, של השתוקקות, של חוסר שקט, של ישנוניות, באמת המטרה שלנו זה לחזור לנשימה, אז מכשול. אבל כשהמטרה שלנו זה להיפתח ולראות את הכל, אז יש הרבה מה ללמוד מהאנרגיות האלה. באמת אפשר לראות אותם כסוג של אנרגיה שבאה רק, לא רק במדיטציה, אלא בכלל. ובאמת לחקור את ההשתוקקות, את המצב התודעתי הזה שרוצה את מה שהיה הבוקר, או את מה שהיה בריטריט הקודם, או את מה שהיה לפני כמה רגעים. להרגיש בגוף את חוויית הקיבוץ, את חוויית המחכה למשהו טוב יותר, נעים יותר, רצוי יותר, את הציפייה לראות אולי מתי זה מגיע, לראות אולי את המשחק הפנימי בין רגע אולי של שעמום או של חוסר נחת או כאב בגוף, שפתאום שאנחנו לא תופסים ופתאום תופסים את המצב, את התודעה הרעב הזה. ומדברים על מצב של השתוקקות כאל hungry ghost, אנרגיה של משהו שאי אפשר להכיל, אי אפשר להגיע לסיפוק. הישות רק כל הזמן נשארת במצב של רצון. וזה משהו שמאוד מאוד מלמד לחקור את זה, לחוות את זה עד הסוף, כי תמיד תהיה האשליה, אם לא, שכן אפשר סוף סוף למצוא את הארוחה בשביל הרוח רפאים, ורק לא הגענו אליה. וזו האשליה באמת של של העולם המערבי, שאפשר לארגן את החוץ, לארגן את החוץ, וסוף סוף איכשהו להגיע למתכון המוצלח של חיים מאושרים. והפסיכולוגיה הבודיסטית באמת אומרת לחזור פנימה, לחזור ולחקור את החוויה שלנו, ולראות באמת שאין ריפוי לחם וקר, יש חם וקר. אולי חלק מאיתנו מעדיפים חם, אולי חלק קר, אבל יש את שני הדברים האלה. אז, ויש את המצב של רצון, ואפשר לא להתבלבל. אפשר להיות נתון בזה, אבל להיות שאנחנו נתונים בזה. בלי הבלבול, שאי שם מאחורי הכתף בדיוק יש את התשובה. ואפשר באותו אופן לחקור את המצב של סלידה, של חוסר סיפוק, של קושי עם משהו, עם הגוף, קושי עם משהו בעולם המחשבות, בעולם הרגשות, והקושי שנוצר בנו, בגוף, הנוקשות, החום, הצבים שאפשר לחוש אותם, ולראות שזה מצב, שזה מצב. אולי הוא קופץ בכל פקק, אולי הוא קופץ כל פעם שאין ריכוז, אולי הוא קופץ בכל מיני מילים שנאמרות לנו על ידי בני ובנות הזוג שלנו. וכשאנחנו מזהים מי בא לבקר, אז יש אפשרות למוסס את הדבר הזה שהוא בדרך כלל קפוץ וקשה, ואולי להיחשף לשכבה שמתחת של גם כן כאב, אולי משהו מאוד חשוף. אבל אנחנו כולנו חושבת מכירים את ההבדל בין ויכוח או ריב עם מישהו קרוב כשאנחנו עם הנוקשות של הכעס, או כשאנחנו ירדנו שכבה מתחת ואנחנו מדברים מתוך הפגיעות אפילו. והכאב, איך מקשיבים לנו, או הפוך, איך אנחנו מצליחים להקשיב כשמישהו בא אלינו מהמקום החשוף או מהמקום הנוקשה. חוסר שקט, חוסר שקט בגוף, חוסר שקט בתודעה, אורח נפוץ במדיטציה. האם אפשר ככה להישען אחורה ולראות את ההצגה הזאת, לראות את המשחק הזה של עושים ממש תחושות בגוף של הרצון פשוט לקום ולצאת, או מחשבות שמתרוצצות בתדירות. כמה שזה, באותו דבר, ההיפוך של זה, ישנוניות, עייפות, אירפול, בהתחלה זה נראה שאי אפשר על הכוחות האלה, שזהו, זה בא וזה מבטל את כל המאמץ. אפשר לגלות, היום היה לי הרבה תחושות של שפעת, ושמן בראש, צמר גפן בין האוזניים, פרט אפשר להיות בצלילות מול תחושה של ישנוניות, מול תחושה של כובד, של לאות. זה יכול להיות מאוד מעניין, זה משנה את את המצב, וזה לא משנה את המצב בהכרח. אבל זה מרחיב את, את הידיעה הזאת שלנו, של המשהו שהוא מעבר לתוכן, שהוא גדול יותר מהתוכן, שיש בו את האור ואת השקיפות ואת הרוחב שיכול לראות מה יש. ואז אולי אנחנו נבין שאנחנו יותר עשויים מהחומר הזה, מאשר מכל התכנים שבאים וחולפים. אז העניין עם הויפאסנה זה באמת להפוך את, את הכאילו מכשולים או אויבים האלה למדריך הבדואי של סנדיה של אתמול, למצבים שאפשר להתרחב, להתיידד, ומצפן פנימי כזה, לדעת, כל זה מובן לי, כי אני במצב כזה, או כל זה מוכר לי, כי אני במצב כזה. זה הכל, זה מה שקורה כאן. אני מכירה, אני מזהה. הבודה אמר שיש מצב של שני חיצים. החץ הראשון הוא המילים הלא יפות, המחלה, המשבר הכספי. והחץ השני אנחנו יורים לתוך עצמנו. זה הקושי שלנו עם, עם מה שקרה. והוא אמר שהחץ השני הוא אופציונלי, הוא לא מחויב במציאות. ואני מאמינה שזה, שאיזשהו גמישות סביב הדבר הזה, זה המהות של התרגול. לא ששומעים את זה ומיד אפשר לעצור את השיגור. משגרים עדיין את החץ השני הזה, והוא גם פוגע. אבל יש יותר אור, יותר ראייה, יותר התרחבות סביב הדבר הזה. בתוך ההתרחבות הזאת אנחנו מזהים את או יוצרים את המרווח בין תגובה ראשונית לבין מה שאנחנו באוטומט עושים עם זה, ומשנים קצת. זה הטרנספורמציה שמדובר עליו. המשורר חפיז אמר, הפחד הוא החדר הכי זול בבית. הייתי מעדיף לראות אותך בתנאים טובים יותר. ובאמת הסיפור של הבודה בלילה של ההערה שלו, הוא סיפור על המכשולים האלה. אומרים שהוא כבר הגיע ל... התייצבות מאוד גדולה בדרך שלו אל החופש ואל התבונה, אבל הוא החליט שיש משהו סופי שאפשר לעשות, ושהוא יישב מתחת לעץ הבודי בצפון הודו עד שהוא יגיע לזה. והוא ישב, וכמו שסנדי הזכיר, הגיע היריב, הגיע מארה, והוא התחיל עם הראשון, עם ההשתוקקות, שלח אליו את הבנות היפהפיות המדהימות שלו, והבודה לא זז, רק אמר, אני רואה אותך, מארה, אני רואה. ואז מארה התרגז, התעצבן, ושלח את הצבאות, עם כל השדים והחרבות והחיצים, והבודה שוב לא זז, אמר, אני רואה אותך, ונגע עם חמלת הלב שלו בנשק הזה, והכל אומרים, הפך לעלי כותרת ונשר לאדמה. ואז הוא בא עם המכשול החמישי שבאמת לא הזכרתי, הכי ערמומי, הנחש מבין המכשולים, מכשול הספק, שבאמת בנוי ממחשבות שגוררות עוד מחשבות, והן כוח השכנוע שלהם עלינו מאוד חזק. ספק בעצמנו בעיקר. אז הוא שלף את זה, אמר, באיזה זכות אתה תגיע לחופש הזה. ואז הבודה נגע באדמה ואמר, האדמה תעיד בעד הזכות. והגיעה אלת האדמה ודיברה בעד גלגולים על גבי גלגולים של חיים של התמסרות ושל נתינה ושל נדיבות ושל הבנה. ואז מהראש שלה, השיער שלה הפך למפלי מים ושטף את כל הצבעות. והכל היה טוב בשביל הבודה, וזה טוב, כי לנו יש מורה ומסורת. אבל לנו יש גם הרבה מערה וביקורים. והתרגול שלנו זה גם לראות מתי אפשר פשוט לזהות את המבקר, את האורח. אז אנחנו באמת נותנים, שמים המון המון דגש על הרגע, על הרגע, על הרגע הזה, על הרגע הזה, במדיטציה. כי זה באמת הרגע של, זה באמת שם הדרמה, שם העניין, שם לב העניין. אני חושבת חשוב לזכור את זה כשאנחנו יושבים שלושת רבעי שעה ומנסים לסכם איך היה שלושת רבעי שעה, אבל בעצם היו שם אלפי רגעים, ואמרתי את זה בקבוצות לכמה אנשים. אני חושבת שחשוב ויקר לשים קצת דגש על הרגעים בין לבין, על הרגעים שאנחנו שיש איזשהו פאוזה בין תוכן לתוכן, שיש איזושהי תחושה, אפילו שבריר של שנייה של שקט, של מרחב, של חוסר התרחשות. ליהנות מהם, להכיר בהם, ולהבין שהם איתותים גם להתרחבות הזאת, להתרחבות של המיכל ושל הראייה. מורה שאני מאוד אוהבת, צ'וגם טרומפה, אמר, זה בעצם לקוח מהסוטרות של הבודה, אבל אמר שהחקלאי הלא מיומן זורק את כל הזבל וקונה דשן לשדות שלו, והמיומן שומר את הכל, את כל הסירחון הזה ואת כל מה שנאגר, ובעיתוי הנכון יודע להניח את זה ולהפוך את זה לשירות הגידולים. אז יש כאן יש הרבה חשיבות ביכולת שלנו באמת להיות מעין אנתרופולוג או פסיכולוג, זאת אומרת, לא להסס לבקר במה שקורה ולהסתכל. ושמעתי איזה מורה שאמר לתלמידים שלו, הרי אתם כל בוקר בודקים מה יש במקרר. אז אפשר כל בוקר לבדוק מה יש כאן, מי קם איתנו בבוקר ועולה, יוצא איתנו מהבית ופוגש את בני המשפחה. בלי לקחת אישי יותר מדי ובלי להתרגש מעצמנו יותר מדי. ה מדיטציה, שבאמת מתחילה לשרת אותנו כשאנחנו מכירים בערך שלנו, בעצמנו כאל המקור של התמונה ושל האור ושל הרוחב, שאנחנו רואים שמי שרואה ומי שמכיל ומי שמבין הוא בפנים, ושאנחנו נותנים לדבר הזה להנחות אותנו. יש הרבה רגעים שאפשר לתרגל מדיטציה ובעצם לתרגל השתוקקות. זה לא טוב, זה לא טוב, צריך משהו אחר. או בעצם לתרגל סלידה, בעצם לתרגל איזשהו קיבוץ לגבי עצמנו. אז הרבה זה באמת ללמוד להירגע ולהרפות עם מה שיש. אני נזכרתי בסרט שראיתי בתיכון, זה באמת לפני הרבה שנים, סרט אמריקאי שהיה אז מדע בדיוני על איזה מדען שהמציא מחשב שמאוד חכם, שיכל לחשוב בשביל עצמו, זאת אומרת, להגיע להישגים מנטליים הרבה מעבר לממציא שלו. ואני לא זוכרת ההשתלשלות שהוא מגיע איכשהו לפנטגון, והמחשב מחובר לכפתור האדום של הנשיא, שתוך עוד שתי דקות, זה הרגע של השיא, אני חתכתי כבר, תוך שתי דקות הולך ללחוץ על הכפתור ולשגר את הפצצה לברית המועצות, וכל ההשתלשלות הזאת הולכת לקרות ולהרוס את העולם. ויש שני תיכוניסטים עליזים וטובי לב שמנסים להתערב שם, ואני לא זוכרת בדיוק, אבל פתאום איך שבדרמה מול המסך הענק של הפנטגון המחשב מתחיל לשחק טיק טק, אתה זוכרת? איקס איגול, משחק, אבל הוא התברך במוח מאוד מאוד מהיר, אז הוא משחק מאות אלפי משחקים, שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהוא מגיע למסקנה שאי אפשר לנצח במשחק הזה, שזה פשוט חוזר על עצמו, ולמעשה זה מיותר. ומהלימוד הזה, שהוא מלמד את עצמו תוך דקה של משחק אינסופי, של אינסוף וריאציות ופרמוטציות, הוא רגע לפני מנתק את המגע עם הכפתור האדום, ולא משגר את הפצצות. כי הוא מבין שהפיצול הזה לא קיים, שאי אפשר להיות המנצח במשחק הזה. ואני חושבת שמשהו דומה לזה, זה הלימוד שלנו, האיטי יותר, עם הרגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע, שאנחנו כל כך בתום משתדלים שזה יהיה נכון, ושזה יהיה מושלם, ושזה יהיה הכי טוב שאנחנו יכולים. אז אני מעודדת שנרגע כבר עכשיו מהשאיפה הזאת האנושית, ובכל זאת מטעה אותנו, ואני מעודדת את התרגול כבאמת מקור לראות את האור ואת התבונה שבא מתוכנו, שבמקום שמעבר לכל התוכן ומעבר לכל האורחים הרצויים יותר והרצויים פחות. אז בוא נשב.